אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר גם נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לאיבוד אותות. שלום חגית.
שלום שלום.
אני שמחה שאת כאן, משום שהנדסת חשמל זה תחום שאני יכולה להגיד שאפילו קצת מלחיץ בשם שלו, מאוד מרתיע אותי ברמה האישית, ולכן זה טוב שאני הולכת להתמודד עם הנושא הזה איתך ביחד באולפן. אני רוצה להתחיל מהעניין האישי שלך בתחום הזה, שנקרא הנדסת חשמל, ואנחנו תכף גם נשאל אולי למה הוא קרוי כך, כי הוא קצת מבלבל השם הזה, חשמל. אבל בואי תתחילי מלספר לי מה העניין שלך, מתי זה קרה.
מכריחה אותי לחזור אחורה בזמן.
נכון.
גם בהנדסת חשמל לא עושים מסעות בזמן, זה רק בסיינס פיקשן. האמת שיש בזה שני אלמנטים. אלמנט אחד של עניין לשמו, ואלמנט השני זה העניין של גדרות המגדר. את פתחת ואמרת שהשם מרתיע אותך, ואכן הנדסת חשמל יש לו אלמנט מרתיע לנשים בכלל, ואני מניחה שנדבר על זה בהמשך. ואני מילדותי היה לי מין דווקאיות כזאת, כן? אז זה היה הקטע שבו חיפשתי לעשות משהו שהוא דווקא, אבל מעבר לכך יצא שבמסגרת שירותי הצבאי נחשפתי לדברים מעניינים שהטכנולוגיה, עיבוד אותות, שזה התחום שהיום אני מתמחה בו, מאפשרת, וזה גירה את סקרנותי. אז גם ההיכרות עם מה אפשר לעשות עם הכלים שרוכשים בתחום הזה, וגם הרצון להראות שאני לא מפחדת מגדרות המגדר, התכנסו יחד לכך שלקחתי על עצמי את האתגר הזה, ונכנסתי ללמוד הנדסת חשמל לפני הרבה שנים.
כך הוא היה קרוי אגב גם אז? גם
תמיד,
כשאת,
תמיד. הנדסת חשמל זה שם קלאסי כזה, זה מותג שיש לו היבטים כפי שאמרתי שונים, אבל זה מותג שלא בכך אומר מה מסתתר אחרי זה,
כן.
אבל זה שם שלא משנים אותו, כמו שלא משנים את השם מתמטיקה או פיזיקה, mm-hmm. זה הנדסת חשמל לא נהיה מודרני ומחליף טייטלס, אבל התכנים משתנים עם הזמן בהחלט.
כן, ברור, מתעדכנים.
כן, כן, אבל הכותרת נשארת.
כדי ללמוד את זה באוניברסיטה, היא צריכה גם להגיע עם הישגים במקצועות מסוימים, להיות טובה בכל מה שאנחנו נוטות ונוטים להגיד, המקצועות הריאליים?
כן.
וזה משהו שתמיד אהבת גם?
האמת ששוב, מחזיקה אותי הרבה שנים אחורה בזמן, אני לא מתביישת בגילי. אני תמיד הייתי ילדה סקרנית ואהבתי דברים מעניינים. בתיכון, למשל, שני המקצועות שהכי אהבתי היה מתמטיקה וספרות, כן?
אז כן, אני לא אוהבת שאומרים שלכאורה זה סותר וזה דיכוטומיה.
לא אמרתי שזה סותר.
זה בכלל לא, נכון, את הוכחה לכך שזה לא.
ובסוף הייתי גם, אז היה מגמות, אז במגמה ביולוגית, אבל בימים ההם זה לא היה כל כך קשה עם תעודת בגרות טובה או סבירה להתקבל. נדמה לי שאני עוד התקבלתי בלי כל מיני פסיכומטרי או בחינות כאלה.
כן. כי היום זה נחשב לבאמת אחד המקצועות הקשים מבחינת תנאי קבלה, אם אני לא טועה.
כן ולא. נכון להיום יש כבר הרבה היצע. גם באוניברסיטאות וגם במכללות, אז אני מניחה שהיום כל מי שרוצה ללמוד הנדסת חשמל יכול למצוא בית שבו הוא יוכל ללמוד. הנתונים מראים שלי להתקבל לאוניברסיטאות או לטכניון יותר קשה, ואז מי שרוצה ללמוד את המקצוע ולא מתקבל לאוניברסיטאות יכול להתקבל למכללה. אבל הידע במתמטיקה, פיזיקה, מקצועות ריאלי הוכחי בשביל ליישר קו עם ההתחלה, אז מי שרוצה להגיע לתחומים האלה, כן צריך לבוא עם ידע בסיסי במקצועות ריאליים.
איך זכור לך התואר הראשון? משימה מאתגרת? משהו מרתק?
את יכולה למחוק את זה בעריכה אחר כך, אבל זה לפחות בתך היה די משעמם. האמת שהתשתית של הנדסת חשמל, גם היום, זה לא השתנה באופן מהותי. השנה הראשונה, השנה וחצי ראשונה, זה בסיס מתמטיקה פיזיקה, שבימי אפילו היה מאוד דומה ללימודים, חלק מהקורסים למדנו יחד עם מתמטיקאים ופיזיקאים, כי זה התשתית. בצרפת למשל, מי שמתקבל להנדסה, לגרנד אקול, צריך לפני זה ללמוד שנתיים מתמטיקה פיזיקה. זה נבנה על זה, בעצם הנדסה היא קצת מתמטיקה שימושית, פיזיקה שימושית. אבל היו לי כל הזמן ספקות אם אני במקום הנכון מבחינה מקצועית, כי כפי שאמרתי, תחומי העניין שלי היו נרחבים, אהבתי בני אדם, לעבוד עם בני אדם בהנדסה, אתה לא רואה איפה אתה עובד עם בני אדם.
פוגשת בני אדם, כן.
ספרות, אומנות, אז היובש של ההנדסה קצת תרתיע אותי, ואני זוכרת שאחרי שנה א' חשבתי לעבור לחוג אחר, ואחרי שנה ב' חשבתי לעבור לחוג אחר, ורק אחרי שנה ג' כבר אמרתי, טוב, אני כבר כמעט בסוף התואר.
טוב, אני כבר אסיים.
כי בעצם האתגרים, או מה אפשר לעשות עם ההנדסה, התחילו להתגבש רק בחלק השני של התואר הראשון.
וזה כן עודד אותך? כי מה שאפשר לעשות כן כבר יפגיש אותך עם עוד עולמות עניין שלך?
כן, כן.
אז מה למשל?
האמת שבעצם, כפי שאמרתי, הנדסת חשמל בנויה על תשתית של מתמטיקה, פיזיקה, אבל היא מאפשרת את הכלים איך לקחת את ההבנה של הטבע, של מדעי הטבע, ולעשות עם זה דברים אחרים. זאת אומרת, יש את הקו המפריד הזה בין פסיבי לאקטיבי, בין להבין לבין לרתום את זה למטרות מסוימות, לזה בעצם קוראים טכנולוגיה.
כן.
אז זה מעניין, כשאת רואה איך את לוקחת את הפיזיקה, את ההבנה של התפשטות גלים, של דברים שקורים בטבע, ואיך את מעבירה על זה אינפורמציה, למשל, בשביל להעביר את השידור שאנחנו מחליטות עכשיו או הכל, זה לא black magic, כן? זה איזושהי הבנה של דברים שקורים, ואז יש בזה הרבה דברים שהם מעניינים ומאתגרים, וב-40 שנה שעברו מאז האתגרים הולכים ומתקדמים, וזה נחמד. זה
עניין אותך עד כדי כך שאת ממש שילבת הרבה מאוד תחומים. אנחנו גם נאחד לזה שיחה בפני עצמה, משום שזה מהותי בתוך ההשתלשלות של המחקר שלך גם, וגם הקריירה, אבל גם המחקר. את ממש הצלחת בזכות העניין שלך לשלב גם את העולם של היישומי יותר, כן? כמו שאת אומרת, לקחת את הידע הזה ולהפוך אותו למשהו שאפשר להשתמש בו, שאפשר לפתור בעזרתו כל מיני אתגרים, וגם לשאלת מחקר, זאת אומרת, גם המשכת לחקור באקדמיה, זה מאוד מאוד מעניין שעשית את השילובים הללו.
תראי, אם אני אנסה להגדיר הנדסת חשמל בצורה מאוד כוללנית ואולי קצת שטחית, אבל זה מה שאני עושה גם לסטודנטים שלי, זה בעצם לימודים שהתשתית שלהם זה הסתכלות על מערכת, על סיסטם. והרעיון הוא באמת לקחת בעיה ולהגדיר אותה כמערכת, כלומר שיש לה איזשהו אינפוט, איזשהם כניסות, משהו שעושה איזה עיבוד באמצע, ואוטפוט שזה התפוקות של המערכת, ואת מבינה מה הכניסות, לפעמים את יכולה לשלוט בהם, את יכולה לשנות את התהליכים שבתוכו, ולקבל מה שאת רוצה, או קרוב למה שאת רוצה באוטפוט. עכשיו, המחשבה הזאת שהיא סיסטם אוריינטית, שהיא מבוססת על מערכות, היא קונספט כמעט פילוסופי, שיכול לקחת אותך להרבה דברים בחיים. עכשיו, אני קודם אמרתי שאני...
למה כמעט? זה ממש אחת השאלות הכי חשובות בפילוסופיה. איזה קלטים נכנסים אלינו? האם יש דברים שהם אינרנטית נמצאים בתוכנו, או שמה אנחנו קולטים את הכל מהרגע שהתחלנו לקבל מידע חושי, כן, דרך החושים שלנו? זאת באמת שאלה פילוסופית. ואז איזה סוג של עיבוד אנחנו בתור אדם עושים?
אז אני אחבר את זה בדיוק למה שרציתי להגיד. אני חושבת שאמרתי שאני בתיכון למדתי, אז קראו לזה מגמה ביולוגית, ומאוד אהבתי והתעניינתי בביולוגיה.
כן.
ואחת השאלות ששאלתי את עצמי, ואנשים שהכירו אותי שאלו, למה לא הלכת ללמוד ביולוגיה, הלכת ללמוד הנדסת חשמל. והסיבה היא שככל שראיתי מה לומדים בהנדסת חשמל ובביולוגיה, ראיתי שבביולוגיה בעצם לומדים לתאר או להבין מערכת ביולוגית. ובהנדסת חשמל לומדים לאפיין ולכמת מערכות. ונראה לי יותר הגיוני לבוא עם כלים של מערכת ולהפעיל אותה על מערכת ביולוגית, מאשר ללמוד מתוך הדוגמה הפרטית של מערכת מסוימת.
כן.
ובהתחלה שהתחלתי עם הנדסת חשמל, זה הכיוון שחשבתי, להביא את הכלים מהנדסת חשמל, ולהפעיל את זה על מערכת ביולוגית שעניינה אותי כן. יותר. אחר כך, ככל שנכנסתי לתחומים, אז עברתי להפעיל על מערכות אחרות, ובסוף גם כן חזרתי למערכת שהיא יותר, מערכת שקשורה למדעי הטבע, אבל התשתית של הכלי הזה, הוא כלי שיכול ללוות אותך בהרבה מאוד דברים, ומשך השנים מאז, שהנדסת חשמל הייתה חשמל לשמו, והפכה להיות דבר יותר כללי, מפעילים את הכלים הגנריים האלה מהנדסת חשמל, על יותר ויותר תחומים, והנדסת חשמל מאורה בהרבה מאוד נושאים בינתחומיים. עקרונית, אני חייבת להגיד לך שבאים אליי אנשים להתייעץ על איזה תחומים ללמוד, אני מאוד ממליצה על הנדסת חשמל כבסיס כמעט לכל דבר. אפשר משם לעשות כמעט כל תחום שאחר כך זה תשתית מאוד חזקה, מאוד יציבה.
להרבה תחומים אחרים, וגם להשתלב בפתרון של כל מיני סוגים של בעיות. מרתק. אז בואי ננסה להבין ביחד, ולהסביר למאזינות ולמאזינים, במיוחד לי, מהי בעצם הנדסת חשמל, מה היא חוקרת, במה מתעסקים, וכמו שכבר אמרנו, האם זה באמת חשמל, השקע והתקע שבקיר, או שזה מעבר לכך?
אז אמרנו, הנדסת חשמל זה מותג, זה לא השקע והתקע בקיר. אני חושבת שסטודנטים להנדסת חשמל היום, בארץ, בכל העולם, לא רואים חשמל. הם מעט מבינים באמת מה קורה בקירות. השם הנדסת חשמל קשור לכך שחשמל, כמו כל מיני תופעות אחרות, מבוסס על גלים אלקטרומגנטיים.
כן.
בחשמל זה מתפשט בקבלים בחוטים בקיר, אבל בתקשורת, בשידור, בתקשורת סלולרית, זה גלים אלקטרומגנטיים שמתפשטים באוויר, במערכות ניווט, בכל מיני דברים כאלה. כל התחומים של הנדסת חשמל קשורים הבסיס הפיזיקלי שלהם, זה התפשטות של גלים אלקטרומגנטיים בתווכים שונים, ומה אפשר לעשות איתם.
אז באותה מידה היה אפשר לקרוא לזה הנדסת גלים אלקטרומגנטיים?
אפשר. אולי אנחנו לא מחליפים שם שהוא מותג,
לא,
אבל
ברור,
כן.
לא, ברור, ברור
כן,
שלא. אני רק כן, מנסה להבין אם, כן, זו, אם זה שם, כן, יותר שמכליל את כל
אז
העולם של העיסוקים.
יש ארגון בינלאומי שנקרא IEEE, שלוש פעמים E, שזה ראשי תיבות של Institute of Electrical and Electronic Engineers, זה השלושה. והוא ארגון של למעלה מ-400 אלף חברים מכל העולם, שמאגד ארגון מקצועי את מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בכל העולם, מוציא עיתונים מקצועיים, עושה כנסים וכו'. אז הבאתי הנה את הרשימה של האגודות שנמצאות תחת IEEE.
כן.
יש כאן בערך 40 נושאים שונים שכולם תחת הנדסת חשמל.
וואו.
וכשאת עוברת על הרשימה, אני לא אקריא את כולה כאן, אבל את רואה כמה תחת הנדסת חשמל נכנסים תחומים שהם שונים ומגוונים. אז בסדר, זה הולך לפי א' ב', אז זה מתחיל מ-Aerospace and Electronic System Society, שזה ברור, אחר כך יש Antenna and Propagation, ו-Broadcast Technology, ו-Circuits and System, ו-Communication, ו-Computation Intelligence.
השיתור, וחלל, ותקשורת.
ואפילו Education.
מחשבים, וחינוך.
ו-Transformation. בקיצור, יש כאן בערך 40 societies שונים, שכולם תחת הכותרת הנדסת חשמל. וכשאת עוברת בין כולם, בעצם המחנה המשותף, שהם עוסקים בטכנולוגיה, שיש בה את השדה מגנטי, שדה חשמלי, דרך זה עוברים אותו, דרך זה הרכיבים מטפלים בהם וכולי. אז זה שם כולל שמכיל בתוכו הרבה מאוד דברים. בבסיס זה סוג של מתמטיקה שימושית ופיזיקה שימושית. זה שילוב של שני התחומים האלה.
וכשאת אומרת את המילה שימושית, בעצם זה ממש גורם לי לחשוב שהתחום הזה קיים בשביל להצליח לקחת, ממש בשביל להצליח לקחת איזשהו ידע שיש, או שמפתחים אותו, או שמגלים אותו, חושפים אותו, ולהצליח להפוך אותו לשימושי עבור האדם. זאת אומרת, זה מעניין, זה חשיבה קצת שונה, אני חושבת, מתחומי מחקר אחרים.
כן, וזה בעצם מה שמאפיין הנדסה. את כאילו, אחרי שואל, יש מדע וטכנולוגיה, מחקר ופיתוח, זה תמיד שני הצדדים האלה, שהם החלק של סקרנות בשביל להבין איך דברים קורים, שזה מדע כאילו.
המהות.
והטכנולוגיה זה איך אפשר לרתום את זה לטובת החברה, לטובת האנושות, לטובת דברים כאלה. והנדסה היא בדיוק החלק שמאחד אותם. אז הנדסה, כמו שאנחנו יודעים באקדמיה, כפי שאמרתי, חצי מהתואר בערך הוא בשביל לרכוש את הבסיס של הידע ולהבין, כן. וחצי מהתואר הוא בשביל איך לרתום את זה לכל מיני אפליקציות, שימושים, שאני מדגישה את המילה הזאת, כי זה חשוב שהם לטובת האדם. זה נשמע קצת ציונות, אבל הרבה פעמים יש כאלה שחושבים, טוב, הנדסה, סטארט-אפים, סטארט-אפ ניישן, זה בשביל לעשות אקזיט ולעשות כסף, אבל המטרה התשתיתית של התחום הזה, זה לרתום את ההמצאות, את הפיתוחים הטכנולוגיים לטובת האדם, לטובת האדם.
וזה משהו שמרגישים תוך כדי התואר? כי זו אמירה באמת עם הרבה מאוד משקל של אחריות חברתית.
זו שאלה מצוינת, ולצערי לא מספיק. אחד הדברים שאני מנסה לקדם היום, זה כן לשלב את זה יותר בלימודים. בתואר, אני חייבת להגיד שלפני שנים זה בכלל לא היה. היום, כשכל החברה האנושית יותר רגישה לדברים האלה, אז יותר מדברים על זה. כן. בפקולטה שאני נמצאת, בפקולטה להנדסה באוניברסיטה, פתחו לפני שנתיים מסלול לימודים שנקרא הנדסה ורוח. ומשלב מסלול במדעי הרוח בתוך לימודי הנדסה.
מעניין. שזה,
כן, כן. זה מאוד מעניין וזה מאוד יפה בעיניי.
אז זה שזור, זה לא במעין כלים שלובים שאני רק חייבת לא, לקחת לא, קורס לא, אחד. לא. כזה
הרעיון הוא באמת כאילו קהל היעד זה מהנדסים, שיהיו מנהיגים והם צריכים גם את ההבנה החברתית. שניתנת במדעי הרוח, גם הפילוסופית, גם ה... אז משלבים להם בלימודים חטיבה אחת במדע הרוח.
נשמע מעניין.
כן, אבל יש לזה פתיחות ויש לזה ביקוש. כן. זה מה שמעניין. זה לא רק ממוקד באיך אני תפתור בעיות ויעשה את האקזיט שלי וילך לסטארט-אפ, אלא יש יותר ויותר סטודנטים שרגישים לזה. אני חייבת להגיד שאני רואה גם בכיתות, כשאני מעלה סוגיות כאלה, הסטודנטים שלנו נהדרים. באמת, זה מעניין אותה. כן.
זה מאוד משמח לשמוע. בואי נדבר ממש ברזולוציה קצת יותר גבוהה. מה זה אומר? איפה אני יכולה לפגוש דברים שמהנדסי חשמל עושים? אז אמרנו כבר, יש לנו את ה... בסדר, יש גם את החשמל שבקירות, בסדר, אבל זה לא רק. אמרת כבר שהשידור עצמו ואיך שהשידור שלנו מועבר זה עוד דוגמה. אבל איפה עוד? יש הרי הרבה חיישנים או מערכות בקרה... תני לי ככה דוגמאות שאני אדע במה עוד אני עושה שימוש ויש בו אלמנטים של הנדסת חשמל.
אני רוצה להגיד בכל, אבל כן. זה בזה יהיה תשובה קצרה מדי ואחר כך תגידי לי שאני ארחיב. אני רוצה לחדד את הנושא הבא. בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל לומד או לומדת, אנחנו נעבור ללומדת, לומדת 4 שנים. כאשר, כפי שאמרתי, הלימודים בהתחלה הם בסיס מתמטי, פיזיקלי, קצת תכנות, מחשבים, ואחר כך מתוך, אמרתי שיש בערך 40 תחומים בהנדסת חשמל, שכל אחד מהם הוא תחום שיש לו את הדקויות שלו, בלימודי התואר בוחרים כמה תחומי התמחות, שאת ציינת כמה מהם, למשל מערכות בקרה, זה איך להעביר את האותות כך שאת יכולה לשלוט על המערכת, שהיא תעשה בדיוק מה שאת רוצה, למשל, אפילו באולפן שאנחנו מדברים כרגע, אפשר על ידי מערכת בקרה, שבעצמה תכוון את עוצמת השידור, אם אני מתקרבת יותר מדי למיקרופון, אז כן. יקטין אז את היא, העוצמות, תנמיך. כן, uh-huh. בדיוק. אז מערכות אוטומטיות כאלה, זה לחם חוק של לימודי בקרה, כל האלמנטים של תקשורת, שידור וקליטה, יש כאן שני דברים, יש כאן גם החומרה, של המערכות שמשדרות את זה, לוקחות את הקול שלנו והופכות את זה לגל אלקטרומגנטי שיוכל לעבור באוויר ולהתפשט. מערכת שקולטת את זה והופכת את זה חזרה לגל קול שנוכל לשמוע אותו. אז גם החומרה, אבל גם התוכנה, גם איך להעביר הרבה אינפורמציה על אותו אות. זה אתגר לא פשוט.
מה, אנחנו... למשל דחיסה?
למשל או... דחיסה. למשל...
איך לא יהיה רעש?
בדיוק. כל האלמנטים האלה הם דברים שאנחנו מתכננים ובונים על בסיס ההבנה הפיזיקלית של מה קורה לאות כשהוא מתפשט באוויר, איך אנחנו מעבירים אותו, איך אנחנו עושים מודולציה של האות בשביל להעביר בו מידע, והיום הדרישות למידע הולכות וגדלות כן. כל הזמן. את רוצה לקבל וידאו בסטרימינג, בריל טיים, זה הרבה מאוד דאטה. אז אנחנו מאתגרים כל הזמן את הטכנולוגיה באיך להשתמש במשאבים המוגבלים שהטבע נותן לנו, ואת יודעת, הנדסה פועלת תחת חוקי שימור, אז יש שימור אנרגיה, ויש שימור ספקטרום, ויש תחרות על משאבים, זה בסך הכל משאבי טבע, והדבר הכי חשוב בהנדסה, שאני מלמד את הסטודנטים שלי, זה חוק שימור הנחס. את אף פעם לא יכולה לעשות יש מאין, אם את מראה לי שהרווחת איפשהו, באיזשהו מקום אחר הפסדת.
את צריכה להיות מספיק חדה להבין מאיפה.
בדיוק, אז את צריכה לשאול את עצמך איפה בדיוק הפסדתי. למרות שזה לא מדויק, תדעי לך שיש תחום אחד שאין בו חוקי שימור, ושהוא רק גדל, זה הידע.
נחמד.
זה נכון מאוד.
אהבתי את התובנה הזאת.
זה לא אני המצאתי, אבל אני משתמש בזה כי הוא היא מאוד נכונה.
כן.
אז הסטודנטים שלנו הם בעצם מקבלים כלים להשתלב בהרבה מאוד דברים בתעשייה. הליבה של התעשייה המתקדמת היא מהנדסי חשמל בכל תחום ובכל שלב.
אבל אם אני רגע נודניקית ויוצאת מגבולות האולפן ומסתכלת על דברים שיש לי בבית, אז נגיד מכונת הכביסה שלי שאני מאוד מחבבת אותה, כשאני מכוונת אותה לכביסה עדינה, בלי שחיטה, או כביסה עם שחיטה 400 סיבובים, זה, הלחיצה הזאת, אני שואלת, האם זה מעין תקשורת ביני לבין הרובוט הזה מסוג מכונת כביסה, שיש לו קשר לאיזה סוג של גל אלקטרומגנטי עובר? האם זה גל אחר כשאני אומרת 400 סיבובים, לעומת כשאני אומרת בלי שחיטה? האם זה ככה או שממש הגזמתי?
זה ככה, אבל זה המכונת כביסה הקלאסית, שאת מכוונת מראש את הכפתור, אז בסדר, יש שם קבל, נגד, צליל, ששולט על המהירות סיבוב.
כן.
שאם שינית אותו, שינית ההתנגדות, ואז הוא מסתובב אחרת, גורם ליותר התנגדות, ופחות מתח נופל שם, והוא מסתובב יותר מהר או פחות מהר. זה פחות מעניין. סליחה.
מה שיותר מעניין,
מה שיותר מעניין זה המכונות כביסה שיודעות למשל לחוש את מידת הלכלוך וסוגרות את הסייקל.
זה מה שאמרתי, כמו עם העוצמה של הקול שלנו, או להתקרב או להתרחק מהמיקרופון.
אז היום המכונות כביסה או המייבשים האלה, שהם יודעים מראש, יש בהם סנסור, שחש את הלחות בתוך המייבש, וכשהוא מרגיש שאחוז הלחות ירד, אז הוא מפסיק.
רגע, זה אלמנט של למידה גם שיש למכונה, או לא בדיוק?
לפעמים צריך אלמנט של למידה, אבל במקרה הזה זה סנסור פשוט. זה סנסור של לחות, שהוא כל הזמן מודד את הלחות בתוך המייבש, וכשיש לו סף כזה, כשהוא מרגיש שהלחות מספיק נמוכה, זה אומר, מבחינתי זה אומר שזה מייבש, ואז הוא נותן סיגנל, מרים דגל כזה למייבש, להפסיק לפעול.
אז בכזה מצב מהנדס החשמל אמר, רגע, לא צריך לא תמיד צריך שהמייבש יעשה שעה של עבודה על מה שהכנסתי, על התחולה, לכן אני אהנדס את החיישן שיזהה את הלחות וישים אותו בתוך המכונה, וכמובן הוא גם צריך להתאים את זה לכל שאר האלמנטים שיש במכונה, ואז אנחנו גם מגיעות בסופו של דבר לתוצר שהוא חוסך חשמל וחוסך עבודה מיותרת ומגיע לתוצר טוב של בגד יבש.
לחלוטין.
הבנתי. עכשיו הבנתי.
אז יש את זה בהרבה דברים, גם ברמה ברור. הביתית, גם ברמה הלאומית, גם בכל מיני רמה אחרת. השאלה שאת יכולה לשאול לגבי הנדסת חשמל, בסדר, את נותנת השכלה לסטודנטים, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, הם הולכים לתעשייה, מישהו בתעשיית המכונות כביסה פתאום יש לו את הרעיון הזה, והוא מכניס את זה, ואז הוא מכניס מוצר חדש, והוא מוכר אותו ויוצר שוק וכו'. למה צריך אקדמיה?
כדי לעשות את זה
חשמל.
לא רק צמוד לצרכים של תעשייה.
כן, אז הנה.
כמו שצריך אקדמיה בכל דבר.
כן, אבל לפעמים לתעשייה יש יותר כוח לעשות את הפיתוחים האלה וכו'. זאת כן. בעצם השאלה. בהנדסת חשמל זה קצת אחרת מאשר בביולוגיה או בפסיכולוגיה או בדברים אחרים, כי לכאורה יכולת להגיד שגם כאן וגם כאן נמדדים ונשפטים על הפיתוחים החדשים.
כן, אבל בעצם את אומרת, צריך גם לפתח או לחשוב בלי ההצמדה של האתגר מראש.
אז את בכיוון שאני לקח, לי לקח שנים לגבש אותו לעצמי, אבל זה נכון. בעצם ההבדל בין תעשייה לאקדמיה, בתחומים כאלה של הנדסת חשמל, שהתעשייה בסוף עובדת מול צרכן.
כן.
כלומר, המבחן של ההצלחה שלה זה אם יצליחו לפתח מוצר, למכור אותו, שיענה לכוחות השוק או לצרכים אחרים. האקדמיה משוחררת מהמגבלה הזאת, וזה נותן לה יכולת ואפילו חובה לשאול שאלות שקשורות לטכנולוגיה. אני מדברת על הנדסה,
כן, כן.
שהן יותר תשתיתיות. למשל, אם בא אליי לקוח בתעשייה, ומבקש שאני אפתח לו מוצר, שיש לו איזה שהן ספציפיקציות מסוימות, למשל שהוא מסוגל לכוון בדיוק של 5 מעלות לאיזשהו מקום. ואני פיתחתי, בניתי, השתמשתי בחיישנים, בסנסורים וכולי, ועשיתי ניסיונות, 5 מעלות, יופי, מכרתי לו את המוצר, הוא מבסוט. אחרי שנה הוא בא אליי, או בא לקוח אחר, ואומר, אני רוצה עכשיו מוצר שהדיוק שלו הוא לא 5 מעלות, אלא 2 מעלות. אז בתעשייה מה עושים בדרך כלל? מנסים לשפר פה, לתקן פה, לעשות זה וכו'. באקדמיה יעשו את המחקר וישאלו את השאלה, מה הגבולות שאליהם אפשר להגיע? אם בכלל אפשר להגיע לדיוק של 2 מעלות?
אז כבר לא יענו רק על השאלה הספציפית, אלא כבר זה יהיה טריגר לבחון, כמו שאת אומרת, את הגבולות,
נכון,
את המסגרת.
נכון, בדיוק. ואז,
לתת שאלה רחבה, תשובה רחבה.
ואז רק באקדמיה את יכולה לעשות את המחקר על חסמים, ולהגיד, בבעיה הקונקרטית הזאת, עם המשאבים האלה ואלה, לשתי מעלות או למהלכת לא תוכל להגיע.
כן.
חבל לנסות בכלל, אתה כן. יודע מראש שיש חסם שאומר שלזה לא תוכל להגיע. עכשיו, בתעשייה אין זמן לעשות את זה, זה גם אין להם את המשאבים לזה. ולכן יש כאן איזשהו משחק בין האקדמיה לתעשייה, שיש שאלות שעולות הרבה פעמים מהשטח, האקדמיה נותנת להם את התשובה התיאורטית המעמיקה יותר, והתעשייה צריכה לדעת לתרגם אותם
כן.
למוצרים ולעשייה שלהם.
אני חושבת שאת מעלה סוגיה מאוד מעניינת, כי אנחנו, על אף שגם במדעי הרוח, למשל, אין את העניין הזה, כן? אין איזה צורך שבא מהחברה, ואז מדעי הרוח אומרים, בוא נחשוב על זה וניתן לכם איזה כזה ספר עם תשובות איך לפעול בכזה מצב. על אף שזה ככה, עדיין אני חושבת שאנחנו חיים וחיות בעידן כל כך שימושי, שמחפש כל הזמן לעשות משהו עם הידע הזה. וזה לא היה ככה תמיד, קודם כל חשוב להגיד, זה לא היה ככה תמיד, לפעמים ידע היה פשוט לשמו, ולפעמים גם ידע שהיה לשמו במשך עשרות ואפילו מאות שנים, פתאום נעשה ידע שימושי, בזכות פיתוח נוסף שקרה כמה שנים קדימה, כן, בציר הזמן האנושי. ואנחנו לפעמים, אני חושבת, שוכחים שידע לשמו הוא גם דבר, ויש לזה חשיבות בפני עצמו. וזה לא איזה משהו שרק חייב להיות שימושי. ברגע שנגלה לעשות איתו משהו מצוין, או לפתור איתו בעיה, מעולה. אבל זה לא יכול להיות הדבר היחיד שמנחה אותנו, כי אז אנחנו בעצם מקצצות את כל האפשרויות.
אני לחלוטין מסכימה איתך, ואני מאוד שמחה שאת אומרת את הדברים האלה. זה אמירה מאוד חשובה. מאוד חשובה. משתי סיבות, גם מהסיבה הערכית, שידע לשמו זה ערך, אבל גם מהסיבה המעשית. יש הוכחות אמפיריות, שהקפיצות מדרגה הכי משמעותיות בהתפתחויות הטכנולוגיות, נבעו לא מזה שמראש תכננת לעשות את זה, אלא מכך שהיה ידע לשמו ורתמו אותו
וטעייה,
בצורה
והבלבול,
כזאת או אחרת. נכון.
כן, בלי המטרה.
אני מסכימה איתך גם לחלוטין שלא רק בהנדסה, אלא גם בתחומים אחרים. אני עכשיו שפטתי איזה הצעת מחקר, יותר ויותר שואלים מה השימושים האפשריים של זה. יש עם זה גם בעיות אחרות, כי זה במידה מסוימת גורם לחלק מהצעות מחקר, ואני קוראת הרבה כאלה להיות סוג של סיינס פיקשן, כי את כבר צריכה לספר מה אפשר לעשות
כן.
עם זה, ואז יש אפילו נטייה,
כזה, כן.
אפילו יש שם נטייה לנבואות שיגשימו את עצמם, אז אפילו לזיופים של תוצאות, כי את רוצה בכל זאת להראות שזה קורה. מאוד מסוכן
מאוד
למדע.
מסוכן.
מאוד מסוכן למדע, אני חייבת לדבר משהו בזכות הקורה בארץ. בארץ חלק גדול ממימון המחקרים נעשה על ידי הקרן הלאומית למדע, שעקרונית היא לא שואלת השאלות האלה, היא כן מכבדת את הידע לשמו, ולאו דווקא את האפליקטיביות שלו.
אז היא שואלת פשוט מה אחר. מעניין, או איזה שאלה מעניינת?
שאלה מעניינת, שאלה עכשווית, יש לך את היכולת לענות על זה, זה הקריטריון העיקרי, של מצוינות מדעית של הקרן הלאומית למדע בארץ, זה חריג. יש מקומות בעולם שבכל הצעת מחקר, אתה צריך לדבר באופן כן. קונקרטי על
זה באמת, זה באמת מאבד את האלמנט של מגרש המשחקים שיש במדע. זאת אומרת, ואת מגרש המשחקים הזה חשוב לא לאבד, כי נכון. הרבה דברים גם במדע קרו בגלל טעויות.
נכון.
כל מיני טעויות והתנסויות שבכלל לא היו מתוכננות, אז...
נכון, אני חייבת להגיד שוב, אנחנו צריכים לשמור חוק שימור הנחס ועל האיזונים, שעקרונית מאוד מאוד חשוב לשמר את הרדיפה אחרי הידע לשמו,
כן.
אבל יש גם שאלה אחרת, האם באמת צריך שאלפי אנשים יעסקו בידע לשמו, הרי המדינה מממנת את זה, מה הפרופורציה הנכונה, כמה להשקיע בזה מול ידע שהוא כן צריך להיות אפליקטיבי, כן. זה צריך להיות גם את זה וגם את זה,
כן.
וזאת שאלה כבר חצי פוליטית שאפשר
נכון, אפשר להרחיב בגן.
להרחיב בגן.
אני מניחה שהיא עוד תחזור ותלווה את, את השיחה הזאת בינינו. אני רוצה רק לתת ככה מושג למאזינים ולמאזינות, עכשיו כבר דיברנו על הפרדה או לא מספיק הפרדה בין אקדמיה לתעשייה, אבל זה באמת מעניין אותי להסתכל קצת על האקדמיה ולשאול את השאלות לגבי מה קורה היום באקדמיה הישראלית בנושא של הנדסת החשמל. אז גם, האם למשל ההרתעה הזאת שפעם המושג הזה יצר, האם היא פחתה? האם יש היום יותר אפשרויות של לימוד, איפה אני יכולה ללמוד את המקצוע הזה? האם יש מספיק תקציב? מה קורה היום בעולם הזה של הנדסת חשמל?
היום במדינת ישראל יש כמה אוניברסיטאות שלומדים במדעת החשמל, כמובן הטכניון שהוא היה הראשון והמוביל בתחום.
בו גם את למדת?
לא, למדתי בתל אביב.
בתל אביב את התואר הראשון?
קצת אחרי שפתחו שם את התואר, כן. תל אביב באוניברסיטת בן גוריון שנפתחו אחריו, והיום יש בבר אילן, יש באוניברסיטה העברית הנדסת חשמל. לפני כ-20 שנה התחילו ללמד הנדסה גם במכללות. בתך קראו לתואר B-Tech, Bachelor in Technology, בניגוד ל-BSC שמקבלים באוניברסיטאות, אחר כך ישבו את התארים, אני חושבת שזו הייתה קפיצה מאוד חשובה. אני זוכרת בימים לפני תקופת המכללות, שהרבה מהעמיתים שלי בתעשייה בחו, שמגיעים מהנדסי חשמל
מהאוניברסיטאות,
כולם ראש גדול רוצים לעסוק רק בפיתוח, אבל לפעמים צריך גם מישהו שיעשה את העבודה
כן, ממש,
והם לא, כן, והם הסתובבו עם האף למעלה ולא עשו. כמו בכל מקצוע צריך שיהיה ספקטרום מלא, ונכון להיום זה הרבה יותר מאוזן ונורמלי, שהמערכת ההשכלה הגבוהה מספקת מהנדסים לתעשייה לכל התפקידים, החל מניהול טכנולוגי, פיתוח, דרך hands on על הטכנולוגיה וכולי.
אז הם ממש עוברים את כל המסלול בתוך התואר הראשון, או שאני צריכה לבחור מסלול כדי...
הם עוברים את כל המסלול בתוך התואר הראשון, אבל יש הבדלים, יש הדגשות קצת שונות בין אוניברסיטאות למכללות, לומדים אותו תואר, אותו קוריקולום, אבל אני חושבת שבאוניברסיטאות דגש הוא יותר על תיאוריה, יותר על הכללות, ומכללות הוא יותר על פרקטיקה. שוב, זה רצף. יש לי מסטרנטים ומצוינים, וגם דוקטורנטים שהגיעו מתוך מכללות. זה לא...
כן, כן.
התואר הוא בהחלט דומה. היום, כאמור, לדעתי כל מי שיש לו רקע ריאלי ורוצה ללמוד הנדסה, יכול להתקבל לתחום.
יש לו איזשהו בית למצוא.
נכון.
וגם זה הפך
להיות יותר... של היום... לא בעיה למצוא עבודה בתחום.
זהו, זה מה שרציתי להגיד, שגם זה מאוד מבוקש בשוק, ולכן גם אולי יותר מבוקש במכללות ובאוניברסיטאות.
כן, למרות שכאן נכנסים על התפר מול מדעי המחשב, שתעשייה, שוב, מדברים על ישראל כמו על הסטארט-אפ ניישן, והיא מאוד רעבה לאנשים עם ידע טכנולוגי, שבדרך כלל הבסיס שלו בא או ממקצועות ההנדסה, או ממדעי המחשב. יש לא מעט שמעדיפים את מדעי המחשב משתי סיבות. א', התואר הוא 3 שנים במקום 4 בהנדסה. וב', הוא, אם אמרתי שהנדסת חשמל או הנדסה בכלל היא בדרך כלל פיזיקה יישומית, מתמטיקה יישומית, מדעי המחשב זה יותר המתמטיקה יישומית, אין להם את הבסיס הפיזיקלי.
אז זה אולי משהו שאנשים מרגישים איתו יותר בנוח, חלקן כמובן.
נכון, אני רואה את זה קצת כחיסרון, כי... אם אין לך את ההבנה הפיזיקלית של המקור של איך הדברים קורים מבחינת הפיזיקה, ואתה עושה את זה רק ברמה הטכנית של להסתכל על התיאור המתמטי של התופעה, אז אתה מוגבל ביכולת שלך באמת לפתח, להמציא וכולי, אתה יותר ברמה הטכנית של איך ליישם את אלגוריתמים וכולי, אבל השוק צריך גם כאלה וגם כאלה.
אז אולי רגע, אם כבר הזכרת את מדעי המחשב, נעשה איזושהי הבחנה. ההבחנה היא רק בין מדעי המחשב להנדסת החשמל. ההבחנה היא רק בבסיס, בהיעדר או בקיומו של הבסיס הפיזיקלי? או שיש עוד איזה שהם אלמנטים מבדילים? למשל, נגיד הנדסת חשמל זה גם חומרה וגם תוכנה, ומדעי המחשב זה בעיקר תוכנה. איך זה עובד?
כן, אני חושבת שאמרנו את זה גם. הנדסת חשמל היא בסיס להרבה דברים, וכפי שאמרתי, הבוגרים שלנו משולבים גם בתעשיית החומרה וגם בתעשיית התוכנה, גם כותבים אלגוריתמים וגם בונים רכיבים חדשים או חיישנים חדשים.
לעומת מדעי המחשב?
מדעי המחשב הם עוסקים רק בתוכנה.
רק בתוכנה.
כן, הם רק יושבים מול מחשב, כותבים אלגוריתמים, עושים דברים שמבוססים על שיח בשפה המחשבית, בלי החלק של החומרה. כן. בכלל, הם מתבססים על רכיבי חומרה קיימים. יש סינרגיה, יש שילוב בין השניים, בטח ברמה האקדמית, אבל ההדגשים הם קצת שונים.
אז אמרנו שיש יותר ביקוש, ושאפשר למצוא היום בית טוב ללמוד הנדסת חשמל, אבל עדיין נדמה שהיחס סטודנטים מרצים קצת שונה. מה קורה עם שימור מרצים באקדמיה? זה משהו שקורה בהנדסת החשמל? או קל לעשות את זה היום, כשיש תחרות די טובה עם הצעות שמוצעות להם גם בשוק עצמו, בתעשייה?
כן, שוב, זה תקופות, אני מספיק שנים במערכת שאני זוכרת ups and downs. יש אנשים שהעולם האקדמי בדמם, שהם אוהבים את החיים האלה, והם תמיד ילכו לאקדמיה. יש אחרים שהדברים הם יותר נסיבתיים. אני רוצה להגיד עוד לפני שמדברים על סגל, אני מסתכלת היום על דוקטורנטים. אני חושבת שאני לא זוכרת בתקופתי באקדמיה תקופה כל כך קשה, שאנשים בהנדסת חשמל פחות נוטים ללכת לדוקטורט.
זאת אומרת שהיום יש הכי פחות?
כן.
חוקרים באקדמיה בתחום הנדסת החשמל?
כן. בגלל הפיתוי מהתעשייה, שהם גם, הפיתוי מהתעשייה היום הם גם כספים, אבל הם לא רק כספים, הם גם אתגר. כשאת הולכת לעבוד באחד מהחברות הרב-לאומיות האלה, גוגל או פייסבוק או אמזון, יש לך גם גישה לדאטה, לביג דאטה, שהיום זה דבר מאוד חיוני, ועושים גם היום מחקר בחברות האלה, מעט מאוד סטודנטים היום מוכנים לוותר על פיתויי האקדמיה והתעשייה שהיא גם פונה אליהם, כן. ולהגיד, אני הולך לחיות ממשכורת של דוקטורנט או ממלגה.
שהיא כמובן פחות ממשכורת של גוגל.
כן, גם המשכורת של סגל היא פחות ממשכורת של גוגל.
נכון.
אבל זה תקופה שהתעשייה מאוד מושכת אותם. יש לנו דוקטורטים שהם פארט-טיים, שהם מוכנים לשלב, כי בכל זאת האקדמיה מעניינת, אבל יש מעט מאוד אנשים שהם מוכנים לעזוב הכל, לוותר על הפיתויים ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות. אז אני כן רואה בעיה לגבי העתיד. אני חושבת שבתחומים האלה, יצטרכו לחשוב על ביזנס מודל אחר של שילוב סגל מאקדמיה ותעשייה. זה תמיד היה יותר קל בתחומים האלה, כי היה קל להביא אנשים מוצלחים מהתעשייה ללמד באקדמיה, הם אוהבים את זה, זה פותח להם אופקים חדשים. אז המודל של סגל שהוא סגל פרופר רק באקדמיה, בהנדסה הוא קצת אחר, והוא יצטרך להשתנות לדעתי בשנים כן. הקרובות. וזה לא בעיה של כסף, זה לא כמה כסף נותנים להם, זה באמת היכולת לממש וליישם את מה שמעניין אותך.
זה מעניין, כי לכאורה החברות האלה אומרות, אבל יש לנו ממש מעבדות פיתוח, מעבדות מחקר, מעבדות שבעצם כן שואלות שאלות גדולות, וכן רוצות להגיע למסקנות שהן לא בהכרח קשורות למוצרים. אבל כמו שאמרנו מקודם, לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, יכול להיות שעצם הנוכחות של מעבדה כזו, כשהשם שלה היא גוגל או משהו אחר, כן, גוגל זאת רק דוגמה אחת כמובן, יכול להיות שזה כבר ממסגר אחרת את המחקר הרחב של השאלות הפתוחות של המדע שאיננו מחויב לאיזשהו מוצר או שירות או תאגיד עם אינטרס כלכלי בסופו של דבר.
נכון, קשה לעשות את ההבחנה, לכן קשה. חשוב שיהיו גם כאלה שברור נכון. שהם בלתי תלויים.
אי אפשר לוותר האי-תלות, עליהם.
האי-תלות היא הכרחית גם אם התעשייה הפרטית יודעת להגיד, אנחנו עושים מחקר לשמוע. כן. גם אם הם עושים את זה, את ואני תמיד יהיה לנו את הספק האם באמת זה נקי וטהור מאינטרסים. חופש אקדמי, שהוא הבסיס של אקדמיה. אני לא חושבת שיש חברה בעולם שתגיד, אנחנו מחויבים לחופש אקדמי. כן. באקדמיה זה הבסיס.
זה הבסיס.
למרות שחופש אקדמי, את יודעת, זה חופש לעבוד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
נכון, זה קורה הרבה אצלכם.
למרות התדמית ההפוכה, כן.
יש תדמית הפוכה?
ברור, מה הם עושים, החברי סגל האלה? מלמדים 6 שעות בשבוע?
די, באמת? לא ידעתי שיש כזאת תדמית. טוב, יפה, אליי זו לא הגיעה. אנחנו בפרק השני נתמקד במה שאת ממש חקרת בתקופה מסוימת בחיים. אנחנו ניתן ככה דוגמאות לדברים שהידע בהנדסת החשמל אפשר לך לשאול ולחקור, ואנחנו נתמקד בזה כדי ממש להבין עוד יותר אפילו לעומק את התחום הזה, ולא רק את דוגמת המייבש החביב שלי, שדרכו הבנתי איך הדברים עובדים. אז אנחנו נסכם את הפרק הראשון. מעולה.
שמחה.
הנדסת חשמל היא תחום רחב, ששואל שאלות יסוד על מערכות. הקלטים שנכנסים למערכת, תהליכי העיבוד שקורים בה, והפלטים שיוצאים ממנה. מהנדסי חשמל יכולים ללמוד מערכות קיימות, או להנדס מערכות חדשות, או להתערב במערכת מסוימת כדי להשפיע על הפלט, על התוצר הסופי. אמרנו שכדי לדייק אפשר לקרוא לתחום הנדסת גלים אלקטרומגנטיים. משום שלא מדובר רק בגלים חשמליים שעוברים בקירות הבתים והמשרדים שלנו, אלא גם בגלים האלקטרומגנטיים שעוברים בשידור הרדיו, למשל, או בין הרכיבים השונים ברשת גדולה ומורכבת, למשל רשת של חפצים שמחוברים זה לזה באמצעות אותות אלקטרומגנטיים. כדי ללמוד ולעסוק בהנדסת חשמל חשוב להבין מתמטיקה ופיזיקה ברמה גבוהה. ובעזרת המידע הזה אפשר לעסוק גם בחומרה, אוסף כל הרכיבים הפיזיים במכשיר, וגם בתוכנה, הקוד שמאפשר למערכות ספרתיות להריץ פעולה מסוימת. דיברנו הרבה על ההבדל בין הנדסת חשמל באקדמיה לבין הנדסת חשמל בתעשייה. התעשייה ממוקדת בלקוחותיה ובהשאת רווחים, משמע שכל מחקר או פיתוח קשורים לשאלות קונקרטיות שצצות בעקבות תקלות במוצר או ניסיון להרחיב את קהל היעד על ידי הוספה של יישום במוצר וכדומה, ובאקדמיה לעומת זאת יש אפשרות לשאול גם שאלות מסוימות ומצומצמות וגם שאלות רחבות ופתוחות. האקדמיה מאפשרת לחקור לשם מחקר, לצבור ידע לשמו, ללא מטרה נוספת. האלמנט היישומי קיים גם באקדמיה, אך מידת ההשפעה שלו שונה מאוד מההשפעה שלו בתעשייה. דיברנו על כך שמהנדסות ומהנדסי חשמל מבוקשים מאוד בשוק העבודה, וקשה לעמוד בפני הפיתויים בתעשייה, הן ברמת התוכן, האתגרים ההנדסיים שאיתם יש להתמודד, והן ברמת השכר. זו כנראה אחת הסיבות לכך שרק מעטים נשארים היום לחקור במסלול לדוקטורט. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו ביחד, פרופסור חגית מסר ירון, חוקרת ומרצה בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, מומחית לעיבוד אותות. תודה ליובל אונגר על התחקיר, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, אלון מטלר על הביצוע הטכני, ולכן ולכם על ההאזנה. אנחנו נשתמע. Electric Avenue.